יתא דשמיא את המאמר של הסיד ישורים על שבת הגדול שחל בערב פסח. אנחנו בקטע השלישי של המאמר, נראה בעזרת השם עד סופו. ראינו בשיעורים הקודמים שוערבו להשם מנחס יהודו וירושלים כימי עוילו מוכשונים קדמוניוס, הפטרה מיוחדת לשבת הגדול שחל בערב פסח. כיום נוהגים לקרוא את זה בכל שבת הגדול, אבל כבר ברור זה רוע, ועוד בראשונים רואים את העניין הזה שהיה מקובל ששבת הגדול שחל בערב פסח קוראים את ההפטרה הזאת של ועורבו לשם יחס יהודה וירושלים. מה יש לנו בוועורבו? אז ראינו שזה גילוי גדול של עורבו לשם יחס יהודה וירושלים כימי עוילו מוכשנים קדמי ניויס, המשכה של האור של הקדם, בסדר? קדם לעולם. קדם זה עתיק, דבר שהוא נעתק מהשכל, זה ההנהגה הלא מגולה של העולם, ההנהגה מאוד קדושה, והיא מתגלה בערב פסח שחל בשבת. כי ערב פסח שחל בשבת מקריבים קורבן יחיד בשבת. בסדר? בגמרא יש דיון על הקרבת קורבנות, זה גמרא בתמורה, שהגמרא דנה לגבי הקרבת קורבנות בשבת, ויש כמה דברים, מה שיטס רב מאיר, שיטס חכמים, ורב מאיר סובר שלא מקריבים קורבנות יחיד בשבת, אלא רק קורבנות ציבור, ופה יש לנו קורבן יחיד שמקריבים אותו בשבת, והדבר הזה מגלה על כוחם של ישראל, שבת קדושה מצד עצמה, שבס קביה וקיימה. החג, היום י"ד בניסן, קדוש בגלל הקדושה שישראל מקדשים אותו. מקדש ישראל והזמן, אם ישראל מקדש הוא לזמן, נכון? מקדש ישראל ויום הכיפורים, מקדש ישראל ויום הזיכרון. עם ישראל קדושים והם מקדשים את הזמן. פה מתברר שהקדושה שישראל מקדשים את הזמן גוברת על הקדושה של קביה וקיימה. הקדושה שקיימת ועומדת מויבורכיהו ויקדש אויסוי ויחולו השמיים ואורץ, כן? ביום הזה שהקדוש ברוך הוא קידש אותו, והקדושה שבני ישראל מקדשים גוברת על הקדושה הזאת. טוב, זה ראינו, ואז ראינו שזה מתפתח לשתי עניינים. עניין אחד זה וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר כל סוגי העבירות. איך? על ידי שהקדוש ברוך הוא יגלה את האור הזה, את האור עתיק, את האור הנפלא של הקדושה הפנימית של עם ישראל, ואז יתברר שכל הסיבה שהיו חטאים בעולם זה רק כי ולא יראוני, אומר השם צבקויס. היות והם לא ראו את הקדוש ברוך הוא לנוכח, נוכח עיניהם, לכן הם בטעות הגיעו לחוסר יראה, שחוסר יראה גרם לכל החטאים. אבל ברגע שבני ישראל תהיה ההתגלות של אור עתיקה, והם יראו את הקדוש ברוך הוא לנוכח, הם ישובו בתשובה, והשיבה הזאת בתשובה, לראות את הקדוש ברוך הוא לנוכח, שזה עומק עניין התשובה, תגרום שגם הזדונות יחשבו להם כזכויות, זו תשובה מאהבה, ואז יתוקן הכל. וממשיך הפסוק ואומר במלאכי, שהמבחן של הדבר הזה הוא המבחן של המעשר והתרומה. כי מעשרות ותרומה הם פתח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שדרכו אנחנו יכולים לזהות את הקדושה ואת האור האלוקי בעולם. וכמו שרואים בסוגיה שמנשה גילה לנו ונפסק להלכה באורחה עם קוף סמר זיין, מאיפה חותכים, בוצעים את הלחם כשעושים ברכה, מאיך דקודים בישולה, דקורים בישולה, שלוש שיטות בראשונים, ונפסק להלכה. וכמו שרב אשי אומר, דרשין בפרק במקום משמוך, אני אדרוש את זה בדרשה לציבור, את ההלכה הזאת, בשמך. זאת אומרת, בשם מנשה, שהוא ראש לבעלי תשובה, כמו שהבאנו ממדרש קוינן ומהזויר, הוא ראש לבעלי תשובה, הוא מגלה שבתוך דברים מאוד נמוכים בעולם, גם שם אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא. איך מגלים את הקדוש ברוך הוא בתוך דברים שהם נעלמים, עולמיים, נסתרים, בבליטות. בסדר? וכמו שהרחבנו בזה בשיעור הקודם, את העניין הזה של הבליטות, כמו שיש בלחם, וכמו שיש בכל דבר בחיים שיש בו איזה בליטה, איזשהו שינוי, דרך השינוי הזה אפשר לראות את זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ושם, בתאינה שביקרה, רימון שביקר, בביקורים, שהם הראשית, עם ישראל נקראים ראשית, התורה נקראת ראשית, בסדר? תרומות ומעשרות נקראים ראשית, זה מקומות שבהם אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן זה העניין שבמעשרות. מעשרות הוא המבחן של לגלות את אור הקדם בתוך המציאות הנעלמת. מימי ימי עולם וכשונים קדמוניות. יש ימי עולם, יש ימים קדמוניות, פשוט להביא את אור הקדם, את אור עתיקה לתוך הימי עולם, לתוך המקום הנעלם. הפסוקים במלאכים ממשיכים, וזה בעזרת השם נראה היום, הפסוקים במלאכים ממשיכים, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא אומר, הטענות שיש לכם עליי, כן? הדברים שאתם באים וטוענים נגדי, חזקו עליי דבריכם, אמר השם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמר הקדוש ברוך הוא, אמרתם, שב עבוד אלוקים. ומהבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. והנה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רישה, גם בחנו אלוקים, ואימא להיתו. בסדר? הם באים בטענה שבעולם אנחנו לא רואים, בעצם זו הטענה שגם בפסוקים הקודמים שם במלאכי, איי אלוקי המשפט. ואז הוא אומר, כי פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים, אלוקי המשפט הזה שאתם חפצים, הנה בא ו... ואז הקדוש ברוך הוא יגיע ויתגלה בעולם. אבל כרגע בני ישראל באים בטענה, סוג של טענה. ריבונו של עולם, איפה הגילוי? איפה כבוד מלכותך? איך יכול להיות שהרע כל כך חוגג, כל כך מנצח, נראה כל כך המציאות? ולעומת זאת, דברי קדושה, לא נראה שהם מצליחים, לא נראה שיש להם מקום קיום בעולם. זה נראה איזה משהו די מושפל, די מוזנח, לא? לא הדבר האמיתי, בסדר? זאת אומרת, אנחנו מאמינים ויודעים שאתה הדבר האמיתי והקדושה היא הטוב וברכה וקדושה הולכים ביחד. אבל המציאות שאנחנו רואים בעולם מספרת לנו משהו אחר. והדברים האלה מביאים את בני האדם למסקנה, שב עבוד אלוקים, שב, פשוט חינם לגמרי, זה לא נותן לך כלום. ומה בצע? מה זה מוסיף לי שכר? מה זה מוסיף לי? כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. אנחנו הולכים קודרים וחשוכים, כן? עצובים מפני השם צבקות, וגם תראית עושי רישה. הם עושים ומצליחים, לא משלמים כלום על הדברים הרעים שהם עושים. הרע מסגזג ומצליח, ואנחנו שמנסים להיות טובים הולכים כדורנית ונכשלים. והדבר הזה מוביל, עצם הדבריכם הזה נקרא תרעומת. טוב, פה אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד גדולה של תרעומת, שאני לא רוצה להיכנס אליה עכשיו עם כל העומק, אבל יסוד הדברים נמצא מהבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב, התולדות יעקב יוסף, מביא את המשל הזה לשמו, שמעתי ממוירי, זה בפרשת דברים, את הסיפור עם המלאך המכוער, בסדר? סיפור שלם שהבעל שם טוב מתאר, באמת הזמן קצר, אז לא ניכנס לזה. הבעל שם טוב מתאר על אישה צדיקה מאוד שבעלה מעריץ אותה ומתפלל בזכותה, כן, שיעשו לו ניסים בזכות אשתו הצדקת, ומגיע איזה גוי ומנסה להתערב עם הסוחר הזה ולהגיד לו, אני יכול להכשיל אותה. אומר לו, בוא נעשה סימן, אתה מביא לי את הטבעת שלה. הוא לא מצליח להכשיל אותה, אבל הוא כן מביא את הטבעת שלה שהוא הצליח לגנוב ממנה. ואז הבעל מרגיש, כן, הסוחר הזה מרגיש שהוא איבד הכל, הוא איבד את כל הסחורה בספינה שהוא התערב על זה, והוא מרגיש שהוא איבד הכל, וחוזר הביתה וליבו בעל אימו. ואז הוא שם למבחן. הוא בעצם מתחפש, הבעל, לשון הבעל שם טוב, כסות ולשון שינה, בסדר, משנה את הבגדים שלו, משנה את השפה שלו, נכנס באונייה לבד, יחד עם האישה הזאת, שגרשה מעל פניו, היא לא יודעת שהוא בעלה, והם נמצאים בספינה לבד, ואז הם יוצאים על פני המים, ואין אוכל ואין שתייה, וכשהיא רוצה שתייה או רוצה משהו, דורש ממנה כל מיני דברים שלא מתאימים, ואין לה ברירה, בחוסר ברירה מוחלט, אישה קרקע עולם, כמו שזה נקרא בגמרא, היא תכלס מסכימה שהוא עושה מה שהוא רוצה, ובשלב בהזדמנות הראשונה שיכולה, היא בורחת מהספינה הזאת. היא סיפור שלם, עובר עליה עד שהיא חוזרת הביתה. כשחוזרת הביתה היא פוגשת שם את בעלה, והיא מתחילה להתרעם ולכעוס עליו. והיא צועקת עליו, מה עשית לי? למה עזבת אותי? למה השארת אותי לבד? אתה לא יודע לאיפה הגעתי, הגעתי לאיזו עונייה. והיה שם איזה רב חובל, איזה מכוער, ואל תשאל מה הוא רצה שאני אעשה, וכך 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 וכך, ומספרת לו את כל מה שעשה. אותו רב חובל מכוער, בסדר? אותו מלאך מכוער. וכשהיא מספרת את כל הסיפור הזה, הבעל, לשון הבעל שם טוב, שמח בליבו לגודל תרעומתה. בסדר? כמה שהיא יותר כועסת, הבעל יותר שמח. הבעל שמח ואז הוא יודע שהיא צנועה באמת ושקר ענה בה אותו גוי שהביא את הטבעת שלה, הוא רגנב את זה והיא לא באמת עשתה שום דבר גרוע. והבעל שם טוב אומר שהמשל הזה, אני ממש חתכתי ממנו עכשיו חלקים והכל, אבל המשל הזה מסמל את כל המצב של עם ישראל מבית שני ועד הגאולה. בסדר? ופה יש את השלב שהבעל כסות ולשון שינה והאישה, כנסת ישראל, נמצאת יחד עם איזה מלאך מכוער, רב חובל מכוער באונייה, שלא נותן לה לשמור על טהרתה ועל תומתה, ו... כן, תומתה בתף ותף, כן? ודואג, מנסה לטמא אותה, והיא כאובה מאוד ומתגלגלת למקומות שהיא ממש לא רוצה להיות בהן. אבל אז כשהיא חוזרת אל בעלה, הדבר הראשון שהיא עושה, היא מתחילה להתרעם, היא כועסת עליו. למה עשית לי? איפה עזבת אותי? אתה יודע לאיפה הגעתי בגלות הארוכה הזאת? אתה יודע איזה דברים רעים עשיתי? אתה יודע שכך וכך וכך וכך, בגלל שזרקת אותי לתוך כל מיני קליפות ותאוות וניסיונות ותומעות, השם ישמור ויציל? והבעל, הקדוש ברוך הוא, שמח בליבו לגודל תרעומתה. שמח מהתרעומת שלה, זה שהיא כועסת עליו, זה גורם לו לשמחה גדולה מאוד, והבעל שם טוב כותב, וזה סוד הוידוי. וזה סוד הוידוי, הוא נכנס לזה לעומק, והערכנו בזה כבר כמה פעמים, אז לא ניכנס לזה כרגע, אבל העניין של תרעומת, זאת אומרת, יש מקום שבו האדם מגיע, בטענה כביכול, לפני הקדוש ברוך הוא, אמרתם, שב עבוד אלוקים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות, מאשרים זדים. עצם זה שהם באים בטענה לפני הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, הוא גילוי של אור, הוא גילוי של קדושה. הוא גילוי של... כי בסופו של דבר, תדע מה קורה הרי בסוף. מתגלה שהיא מעולם לא הייתה עם שום רב חובל או איזה מלאך מכוער, הכל היה בעל בעצמו. היא מעולם לא חטא, היא תמיד הייתה תאורה, זה לא היה עבירות, זה היה מצוות. זה יתברר בסוף אחרי התרעומת שלה. אם היא תחזור הביתה, תגיד, הכל בסדר. איפה היית? לא, רק יצאתי, עכשיו חזרתי. היה משהו מיוחד? כלום. אז היא באמת, היא בברוך גדול, כן? אז האסון באמת אמיתי. אבל כמה שהיא חוזרת אליו עם הטענה, זה העניין של תרעומת. במאה שילוח יש הרחבה גדולה מאוד בעניין הזה, בפרשת אמור, יש חמישה סוגי תרעומת שיש לאדם, שעלולות להיות לאדם אצל על הקדוש ברוך הוא. לא ניכנס כרגע, יש שיעור ביידיש שלמדנו את כל התרעומות האלה יותר מדויק, אבל כנגדם יש את המועדות, בסדר? פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. זה כנגד, זה בעצם פרשת אמור, יש באמת החמש פרשיות של התרעומת וחמש פרשיות המועדות, רק נזכור אותם בקצרה, בסדר? כי הן נובעות מאותו שורש. יש העלמה בעולם, יש ימי עולם, עולם נעלם שבו אנחנו לא רואים את האור של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה גורם תרעומת. התרעומת הראשונה זה פרשת מת. תחילת פרשת אמור, הפרשה הראשונה פרשת אמור, לנפש לא יטמא בעמיו. מוות. מוות כשם כולל, כן? מוות, העדר, הפסד, אבדון, חורבן, כיליון. בסדר? זה הדבר שגורם להמון אנשים כאב, צער וכעס. אפשר לראות את זה, כן, איך רב זונדל קרויזר, הצדיק מירושלים, היה אומר שאולי הולך ללוויות של אנשים צעירים, מדבר על לוויות חרדיות לגמרי, כן, חסידיות, לא יודע איך שתקראו לזה, הכי חזקים שיש. הוא אומר, כי כל לוויה של אדם צעיר זה הפגנה נגד הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, הוא היה ירושלמי, אז היה לו סוג ביטוי כזה. אבל כן, יש משהו, ואתה שומע את זה, מוות, היעדר כיליון, גורם לאנשים תרומת. זה דרגה ראשונה. דרגה שנייה זה כהן שנולד באלמום. זה הפרשה השנייה ב... בתוך פרשת אמור, כהן שנולד באלמום, התחושה שלו היא, ריבונו של עולם, הבאת אותי כל כך קרוב, בסדר? נטעת אותי משמיים בזרע אהרון, שאני אהיה אחד מזרע אהרון, כל כך קרוב אל הקדושה, רגע לפני זה, ובכל זאת אתה עוצר אותי, אתה לא נותן לי להיכנס. תחשבו על זה, מישהו קורא לך, בוא, 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 בוא תיכנס, בוא למעלה, אתה בא הכי למעלה שיש, ואז תורק בפניך את הדלת. העדר, מוות, כיליון, זה סוג אחד של כאב. הכאב של תמרים אותי כל כך גבוה רק בשביל לתת לי ביתה. בסדר, הבאת אותי, נתת לי פרנסה, נתת לי לילי רק בשביל לקחת אותם. נתת לי ברכה בשביל הרגע האחרון, זה לא קורה. הדבר הזה יוצר, תחשבו על זה, תסכול. בסדר? ברמה יותר עמוקה מהמוות והיעדר עצמו. דווקא התחושה של הקרבה, קרבה, קרבה, חיבוק ובסוף סתירה. כאילו, רגע, הבאת אותי עד לפה בשביל הסתירה, כאילו נתת לי כזה, הגבעת אותי כל כך גבוה רק בשביל להעיף אותי, לתלות אותי על העץ בסוף. כי נסתני ותשליחני. כי נסתני ותשליחני, הדבר הזה גורם לכאב גדול, וזה הדרגה השנייה, זה התחושה של כהן שהוא באלמום. שימו לב, זה תרעומת עדינה יותר ועמוקה יותר. התחושת פגיעה, יש פה איזו תחושת פגיעה שהיא עמוקה יותר בנפש מאשר סתם הפסדתי. דרגה שלישית זה הדרגה של כהן שנטמא. כהן שנטמא הרי שומר על עצמו, הוא לא רוצה לעבוד עבודה בטומאה, הוא יודע שהוא צריך לעבוד עבודה, הוא שומר על עצמו מראיות, הוא שומר על עצמו ממחשבות, הוא מקדש את עצמו, הוא שומר את עצמו לא לאכול דברים שעלולים להביא לטומאה. ואז בום, פוגשת אותו הטומאה. ויש לו איזה תרעומת וטענה, כן, פנימית, מול ריבונו של עולם. עשיתי כל כך הרבה מאמצים, השקעתי, למה אתה זורק לי את זה בפנים? בסדר? יש פה, זה שונה, שימו לב. הדרגה השנייה זה, הקדוש ברוך הוא הרים אותי עד לפה, ולא נותן לי להיכנס. פה זה יותר מזה, השקעתי, יש לנו איזה סוג של הסכם בלתי כתוב, שאם אני משקיע מאמץ, אז אתה נותן לי תמורה למאמצים שלי. בסדר? יש לנו איזה משהו שבינינו ביחד. ופה זה כאילו לא קורה. זאת אומרת, אני השקעתי את כל המאמצים, אני שמתי את הכסף, השקעתי את הדברים, ובום, זה לא עובד. בסדר? זה קורה גם אבא עם הילדים שלו, בסדר? משקיע, משלם כסף, מוותר על עבודות, מוותר על דברים, מוותר על דברים שהיו יכולים מאוד מאוד נחמדים לו בשביל החינוך של הילדים. ובסופו של דבר, החינוך לא מצליח. והבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, ונפש רגישה ועדינה, כן? עומדת מול הקדוש ברוך הוא, וטוענת, ומתרעמת, ריבונו של עולם, השקעתי כל כך הרבה, ויתרתי על כל כך הרבה, אתה יודע שזה היה קשה לי, ובכל זאת עשיתי את זה כי אני האמנתי שזה היה הדבר הנכון, וזאת התועלת האמיתית בשביל הילדים שלי. אז למה זה לא עבד? אז למה זרקת לי חזרה בפנים את הדברים האלה שהשקעתי? בסדר, זה נכון בחינוך ילדים, זה נכון בזוגיות, זה נכון בהשקעה ברוחניות, כן? ויתרתי על עבודה, ויתרתי על זה, העיקר שאני אוכל לשבת וללמוד, ובום, המוח שלי סתום, פסח ליבי וסריר עושה חוב, מצווי סך תרדוף נפשי, אני רוצה שמצוותך תרדוף נפשי, אבל למה אתה סותם לי את זה? ואני השקעתי, אני השקעתי, אתה רואה כמה אני משקיע, בסדר? זו טענה, תרעומת, שימו לב, זה הדרגה, בסדר? זה הדרגה של תרעומת עדינה יותר, אבל גם עמוקה יותר. ואז יש את הדרגה הרביעית. הדרגה הרביעית זה דרגה עוד יותר עדינה ועמוקה, שהאדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אני לא זוכה שדברים, שפע שנתת לי, יגיעו להתקרב אליך אל הקדושה. בסדר? זה בא לידי ביטוי בפרשת אמור, בסיפור של קורבנות בעלי מום. זאת אומרת, אם יש לי כבש, או יש לי פרה, או עז, אבל הוא לא ראוי להקרבה, כי יש לו מום. והדבר הזה, עוד פעם, לא אצל כל אחד, אבל אצל אנשים עם נפש טהורה ורגישה, הדבר הזה יוצר כאב גדול. ריבונו שלו, נתת לי שפע. השפע הזה אני רוצה להחזיר לך אותו. למה אני מנוע מלהחזיר לך אותו? אגב, אחד הדברים שכן רואים אפילו אצל אנשים שהם לא צדיקים הכי גדולים, רואים אצלם את התנועת תרעומת הזאת, כן? את התנועת רגש הזאת, זה הכאב של אנשים על ילדים. ריבונו שלו, נתת לי ילדים. ואני רוצה, כל כך רוצה שהילדים האלה יקדשו את שמך. נתת לי את השפע ואני שמח שנתת לי את השפע, אבל למה בפועל לפעמים כואב כל כך שהשפע הזה לא מקדש את שם השם, וההפך, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. ומי שמכיר יודע שהכאב של, שומעים את זה מהם בצורה מאוד ברורה, הכאב של הורים על ילד שירד מהדרך גדול יותר מאשר על ילד שמת. זאת אומרת, שמעתי את זה בעצמי, אשתי שמעה את זה מנשים בצורה מאוד אמיתית, זה ככה. כי ובשורש נמצא פה, רגע, מה, נתת לי שפע ריבונו של עולם, ואני שמח בשפע הזה, אבל זה שהשפע הזה בסופו של דבר לא יכול להתקרב אליך, הוא ההפך, הוא מתרחק ממך, גורם לאדם כאב מאוד גדול, והכאב הוא סוג של תרעומת. עד כמה שאנחנו יודעים שהדבר הזה הוא משמיים, אז זה גורם לתרעומת גדולה מאוד בנפש. עוד פעם, אנחנו מדברים פה על תרעומת עדינה יותר, גבוהה יותר, אבל עמוקה יותר. בסדר, שימו לב, אנחנו הולכים על דברים שיש אנשים שהם גסים יותר, מחוספסים יותר בנפש שלהם, הם לא מרגישים את התרעומת הזאת. בסדר, הם לא, הם פחות. דווקא העניין הזה של ילדים, אנשים יותר מרגישים. אבל בדברים אחרים אני רוצה, למה הכבש שלי לא יכול להיות מוקרב על גבי המזבח? לא כל האנשים מוטרדים מזה יותר מדי. אבל אנשים עדינים יותר, קדושים יותר, נפש רגישה יותר, מרגישים את זה. והם מרגישים פה משהו שהוא תרעומת עמוקה הרבה יותר מאשר תרעומת על מוות והיעדר, או על למה הבאת אותי עד לפה ולא נתת לי להיכנס פנימה, או הדרגה השלישית של תרעומת, ניסיתי, השתדלתי, למה זה לא עבד. זה משהו עמוק יותר. ואז יש דרגה חמישית של תרעומת. הדרגה החמישית של התרעומת זה הריבונו של עולם. למה כל הסיפור הזה חוזר על עצמו כל הזמן? עדנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. אנחנו מודים, מודים, מודים לקדוש ברוך הוא לחסד שהוא עשה איתנו. אבל עדיין, אחרי הכל, מיד אחר כך, ואל תתשיינו השם וכנו לנצח. אתה לא יכול, לא יכול, להיות במצב של קיבלתי, וזהו זה. יופי, מעכשיו הכל טוב. כמה שקיבלת, יום למחרת, הכל מתחיל מחדש. בסדר? איפה זה בא לידי ביטוי בפרשת אמור? קורבן תודה. קורבן תודה נאכל באותו יום. נכון? הוא בעיקרון סוג של שלמים. ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. זאת אומרת, יום ההקרבה עצמו, הלילה שאחריו, והיום שאחריו את השקיעה. אבל קורבן תודה לא. נאכל באותו יום ובלילה שאחריו, רק עד חצות. זאת אומרת, גזירת חכמים, שלא לסחוב את זה כל הלילה עד חצות. זאת אומרת, יש זמן מאוד קצר לאכול אותו. כי תודה, שזה להודות לקדוש ברוך הוא על החסד שהוא עשה איתך, נגמר באותו לילה, יום למחרת הכל מתחיל מחדש. והדבר הזה גורם לנשמות טהורות, רגש של כאב גדול, ריבונו של עולם, למה? למה בכל דבר כזה אנחנו צריכים להתחיל כל יום מחדש? למה אני לא יכול שיהיה לי מבטח עוז, מקום רגוע עם כוח פנימי שאני יודע שאני בכיוון הנכון ואני שם ואני יכול להיות, אתה יודע, להישען אחורה? למה אנחנו כל הזמן במלחמה תמידית? למה אנחנו בכזה חוסר ביטחון רוחני, כן, שכל יום אנחנו צריכים לצאת למאבק מחדש? והדבר הזה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את המבטח עוז, וגם כשהוא נותן לנו את החסד הוא מיד מסלק אותו מאיתנו ונותן לנו להמשיך להילחם, הדבר הזה גורם גם כן לאדם תרומת. עוד פעם, שימו לב, זה תרומת מאוד עדינה, אבל כמה שהיא עדינה, היא עמוקה הרבה יותר מהתרומות הקודמות. המאה שילוח שם מעמיד שהמועדים הם תיקון. בסדר, אני לא יכול כרגע להיכנס. אז פסח זה הראשון, החג הראשון, הוא בעצם הסוד של מוות וחיים, והוא בא ומגלה לאדם ש מתמודד עם תרעומת, וטוב מאוד שהוא פותח את התרעומת שלו מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? הוא פותח את התרעומת, זה התרעומת שהוא עומד מול ריבונו של עולם, ברת המוות, ברת החיים, ברת העדר, למה יש את העדר הזה בעולם? למה יש את הכאב הזה בעולם? ובא פסח ומגלה לו שמוות וחיים זה כל כך ביד השם, כי הקדוש ברוך הוא פסח ודילג, פסח זה על שום מה, על שם שפסח הקדוש ברוך הוא, וכשבא מוות לעולם הוא מדלג על בתי ישראל, כי יש פה אצל בני ישראל כוח חיים אמיתי שהקדוש ברוך הוא בחר בחיים שלהם. בסדר? ברמה שהוא כביכול היה במצב שכולם פה נכנסו למוות, והיה פה פיסוח, דילוג, קפיצה מעל בני ישראל להשאיר אותם בחיים. זאת אומרת, בכל יהודי פרטי, מכל באי עולם, כל יהודי פרטי, הייתה בחירה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא ביהודי הזה שישאר בחיים, והקדוש ברוך הוא כביכול עשה פעולת בחירה מעשית ביהודי הזה. זה פסח, תחשבו על זה. זה לא הוא הוריד מוות לעולם על כל אלה ובום בצינורות מדויקים ורק בהם זה פגע וכל השאר לא, כי הקדוש ברוך הוא עושה דברים הכי מדויקים בעולם. לא, הקדוש ברוך הוא בא ושטף במוות את הארץ וגרם לנס מיוחד לכל יהודי. זה הסיפור של פסח. יש כאן בחירה, והבחירה היא לא רק בכלל ישראל כעם, הבחירה היא בכל יחיד מישראל כפרט, ולכן בחורים עד היום צריכים לצום, בסדר? ביום ערב פסח, לזכר הדבר הזה שהם היו גם אמורים למות, והם נבחרו, בסדר? בכל משפחה בישראל, הגדול שבבית, הבכור, יש בחירה בו, יש בחירה בבני בכורי ישראל. עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לזה יותר מדי, אבל אתה יודע מה זה מגלה? כשהקדוש ברוך הוא נותן חיים לבן אדם, הוא נותן לו חיים נצחיים. אז נכון שיש בעולם הזה דברים שהם העדר ומוות, אבל תסתכל עמוק לתוך הרעיון של פסח ותבין שלא יכול להיות שיש פה העדר מוחלט. לא ייתכן. אם הקדוש ברוך הוא בחר בבני ישראל במצרים ואנחנו צאצאים שלהם, הוא לא בחר דבר זמני. כשהקדוש ברוך הוא בוחר, איך רבינו המהר"ל קורא לזה המון פעמים, דברים גדולים אינם במקרה. בסדר? דברים גדולים אינם במקרה. וכשהקדוש ברוך הוא בחר, אגב, הסוד ישורים חוזר על הרעיון הזה, גם פה בהמשך הקטע, גם בסוד ישורים על ראש השונה, כמה פעמים הוא חוזר על הרעיון הזה, שכשהקדוש ברוך הוא בוחר במשהו, הוא בוחר עם כל התוצאות שלו. ולכן גם התוצאה הזאת של בני ישראל, בסדר? נבחרים לחיים, הבחירה היא נצחית. וחיים הם חיים שלמים ומלאים, בעלי משמעות מלאה, ולכן גם העדר, כיליון, אבדון, הם לא באמת אבדון, הם צורת קיום של חיים עמוקה יותר וגבוהה יותר. זאת אומרת, האדם מגיע מהכאב של ההיעדר, אבל מתוך הכאב של ההיעדר, הקדוש ברוך הוא מגלה לו, נותן לו מתנה את חג הפסח, שיבין שהסיפור של מוות בחיים בעולם הזה הוא עמוק יותר. ואז, לא רק התרעומת נעלמת, התרעומת היא זאת שפותחת את השער מהווים תוימר להגיע אליו ויש לו אימר. בסדר? אחרי השאלה והתשובה, בן אדם מבין את הסוגיה הרבה יותר. הוא לא יכול לוותר על השאלה הזאת. האב המין בנתה את המסכון, כן? האב המין היא גם קדושה, כמו שהשלו הקודש אומר, והיא בנתה את המסכון שהאדם מבין את עומק הסיפור של, מתוך הכרת החיסרון, את עומק הסיפור של המעלה האמיתית, את הסיפור האמיתי של המוות והחיים. זה העניין של פסח. שבועות זה ריפוי המומין, בסדר? וכל מי שעמד על, טוב, אני באמת לא אכנס לזה עכשיו, לשבועות וסוכות והכל. שבועות זה ריפוי המומין כנגד תרעומת השנייה של בעל מום שלא יכול להקריב. אחר כך יש לנו את ראש השנה, שביום כיפור, ראש השנה שמגלה את העניין של טומאה, עצבות, טומאה שווה, טוב, באמת לא, טומאה שווה עצבות, והראש השנה זה תיקון העצבות על ידי היראה שמביאה לשמחה. בסדר, אני, סליחה שאני מדבר בקודים, אבל באמת צריך לדבר על זה, דיברנו על זה בגדול במאמרים על, על מאה שילוח על ראש השונו, על העניין של תקיעת שופר, אבל עיין שם, אבל זה העניין של השמחה והעצבות, העצבות שנופלת על האדם מכוח התומעה שנמצאת עליו, התומעה זה העצבות, ואז יש לנו את העניין של יום כיפור, שבעצם מגלה לנו שכל הדברים שקורים בעולם מגיעים אל התשובה שלהם, כן, מגיעים אל התיקון האמיתי, כולל הדברים שנראים לנו כרחוקים מלהתקרב אל השפע האלוקי. נכון? הדברים שכאילו, כי נתת לי שפע, למה הוא לא מתקרב אליך? יום כיפור מגלה לך שהוא כן מתקרב, וסוכות מגלה לך שיש לך מבטח עוז. יש לך מבטח עוז בקדוש ברוך הוא, כי יצפנני בסוכו, אבל באמת, את כל התיקונים הארבע האלה לא נוכל להיכנס אליהם כרגע. בוא נראה איך דווקא אצלנו בסיד ישור, אם הוא מאוד בקצרה מדבר על העניין של תרומס, הוא אומר ככה, בוא נראה את הפסוק, את הפסוקים שהוא מביא, הוא אומר, כשיש את העניין של תרומת, אבל כשנתעורר האור מזה היום הבוקע כל ההסתרות, העניין של ואורבו, ביום הזה שמתגלה מעלת קדושת ישראל, שהם קשורים בעתיקה, בסדר? ויש להם כוח למעלה משבת דקביה וקיימה, יש אור כזה שהוא בוקע את כל ההסתרות, מה קורה אז? אז נדברו יראי השם ישל ראיו, ויקשיב השם וישמו, ויקוסיב סייבר זיכרון לפונוב ליראי השם ולחויש וישמוי. שימו לב מה כתוב פה, שיש פה נדברו יראי השם ישל ראיו להתחזק. כן? עם ישראל יש להם תרומת, ואז דווקא במצב הזה של התרומת יש נדברו יראי השם ישל ראיו, ויקשב השם וישמע, הקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע את ההתקרבות, את הדיבור הזה של בני ישראל, ונכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם, גם במצב כזה של בלבול, ולחושבי שמו. הוא מסביר הזוהר הקדוש בסוף ובמשפט עם קופו מדבייס, שאפילו ראוסה טוב דברנש לא יסעביד, שאפילו רצון טוב, רצון טוב של אדם לא נאבד. בסדר? זאת אומרת, התרעומת היא על ההסתר, אבל מתוך ההסתר יש גילוי מיוחד של מה קורה בראוס הטוב דישראל דלא יסעביד. ופה יש לנו הסתכלות, נכון? יש לאדם תרעומת, שוב אבוי דלוקים, ומבצע כי שומרנו משמרתו, וכי הולכנו כדי רניס. אנחנו בוחרים בטוב, אבל זה לא משתלם לנו. בסדר? אם אמרתי, אספרוכם, אוי, הנה דר ונכו בגודתי, אומר אסף בתהילים עין ג', נכון? מזמר לאוסוף, אך טוב לישראל, אבל אחר כך הוא אומר, ואני כמעט נטוי ורגלוי, כי עין שופכו אשורוי, כי כינסי בהוללים שלא עם רשועים אראה, כי עין חרצובו אסלם איסום וברי אולום וכולי, כל המשך הפסוקים. אז זאת אומרת, השאלה הזאת היא קשה מאוד. עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם, מחיו לשם אחרי רגע. אבל פה מתברר גם שהדבר הזה היה לא רק כדי לעשות ברור בעולם, הוא גם היה לטובת בני ישראל, שכל מחשבה ומחשבה שנעשתה בזמן הזה לא יסעביד. אני לא רוצה להיכנס עכשיו יותר מדי לזה, דיברנו על זה קצת בנושא של הרמחל על יציאת מצרים, האמת היא שזה לא הוקלט, אבל אז באמת בקצרה, כשמכניסים ברזל לתוך קור היתוך, בסדר? לתוך כבשן, הטמפרטורות מאוד גבוהות. עכשיו, כשהטמפרטורות כל כך גבוהות, אפשר בקלות לעקם את הברזל ולשנות אותו. כך זה גם בבני אדם. יש מצב שהאדם נמצא, הוא מאוד יציב, הוא נכנס לטמפרטורה גבוהה, מצב של איסורים, מצב של מצוקה, הוא מתעקן ומתיישר בקלות. הוא נהיה כלי מאוד בקלות, דווקא כשהוא נמצא במצב הזה של הקושי של ההתמודדות. מחשבה קטנה לא באמת משנה בדרך כלל אצל אדם. אבל כשהאדם נכנס למצב של מצוקה גדולה, כבשן אש, ניסיון גדול, מקום שמאוד לא ברור, שם היהלומים הקטנים האלה נוצצים, הם מתלטשים ומתגלה הגדלות שלהם. בסדר? דווקא מתוך מצב שנראה כשב עבוד אלוקים ומבצע כי שמרנו משמרתו, דווקא שם לחושבי שמו הנדברו, הרצון שלהם להיות טובים, דווקא אז הוא מתגלה, ואז רואים שכל הראוס הטוב עדי ישראל לא יסעביד. הדבר הזה הרחנו בו מאוד, ולכן אני לא אכנס לזה, הרחנו בו מאוד במאמר לאהוב עניין לקיחס אנשי חיל של אדמור המצואי, שדיברנו עליו בהרחבה, שם הדבר הזה נמצא, והדבר הזה גם מקבל כל זמן פרשנות חדשה, כן? כשמסתכלים על החטופים שיוצאים מעזה, כל דבר כזה זה מקבל פתאום פרשנות חדשה. הקדוש ברוך הוא לוקח לשמות יהודיות, מכניס אותם למצב מאוד לא פשוט, אבל איך שהם עצמם מגדירים את זה, כן? הייתי שם בשביל תיקון, ושם מתגלה פתאום היופי של נשמת ישראל בעוצמה אחרת לגמרי, וזה דווקא מתוך המצב הזה של תרומס. בסדר? דווקא משם מתגלה הלכו איש וישמעי. טוב, עד כאן סוגיית התרומס, יש לנו פה כמה פסוקים, אבל זה חלק מהגילוי של ואורווה. חלק מהגילוי של ואורווה. ואז מגיע הפסוקים האחרונים. הנה יונו יחי שוילח לוחם אליהו הנביא לפני בו יוים השם הגדול והנוירו. נכון? הקדוש ברוך הוא הולך לשלוח את אליהו הנביא. מה הסיפור של אליהו הנביא? למה זה קשור לסיפור של הגאולה? למה זה קשור לאור של ואורווה? בא עשי לשורים ואומר, זה מה שמסיים כאן הכתוב. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. כי אליהו הנביא שומר תמיד הייחוס של ישראל. כדי זה בגימורה, קידושין, עיינו מדלף, נכון? מיד בתחילת הפרשה שם של הייחוס, אומרת הגמרא שבעבר מי שהיה מתחתן עם אישה שאינה הוגנת לו, אז היו כותבים וחותמים, והיום, אז מי שנושא אישה שאינה הוגנת לו, אז אליהו כותב, על כולם אליהו כותב, והקדוש ברוך הוא חותם, ואליהו כופתו, והקדוש ברוך הוא רוצאו, בסדר, זה אליהו הנביא, כך כתוב בעצם בגמרא בקידושין, אליהו הנביא, הוא עסוק, הוא בייחוס, לברר את הייחוס של עם ישראל שלא ייפגן. יפה, אז כוח הייחוס בעם ישראל קשור לאליהו הנביא. והייחוס, היינו, בוא נתבונן מה נותן הייחוס לבני ישראל, היינו התקיפות העצום שיש לישראל בשורשם. הוא אומר, הייחוס נותן, אגב זה יסוד שחוזר על עצמו הרבה בספרי ישביצה וגם בסיינקה, בספר הזמן, גם מדבר על זה. הכוח של הייחוס זה הכוח המאוד מאוד חזק של בני ישראל. זאת אומרת, כשאדם עומד בפני עצמו, הוא לא רואה עליו. בסדר? אני, כשמסתכל על עצמי, אני לא רואה עליי שאני בריאה של הקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר את היום שבו נולדתי. בסדר? זה נראה לי שאף אחד לא זוכר. יש איזה ירושלמי שרבי יוחנן אמר שהוא זוכר, כן? אבל בגדול, אדם לא זוכר את הדבר הזה. ומבחינתי, אני באתי לעולם, כשהתחלתי להתפתח, התחלתי להבין, התחלתי לקלוט דברים, העולם בנוי בצורה שאני קיים בתוכו. כל מה שהיה לפני זה פרה-היסטוריה. בסדר? זה דברים, סיפורים. מה שהולכת אחריי לא נתפס אצלי בשכל. העולם קיים מתוך העיניים שלי. בסדר? זה טבעי לגמרי. כך אדם בנוי, כך הוא חווה את העולם. במבט שטחי אדם יכול להתעקע שם. אבל יש מבט עמוק יותר. מבט עמוק יותר מבין שזה לא שאני באתי לעולם, העולם קיים איתי. היה עולם גם לפניי. מאין בוסו, מטיפוס רוחו, בסדר? והיה פה נס ביצירה שלי, ובאתי מאן שהוא. יש הורים, וההורים האלה, בוא, אפשר להעמיק עוד יותר בסוגיה, ולהבין שגם ההורים האלה באו מאן שהוא. והם מדור קודם ומדור קודם ומדור קודם, אתה מגיע שם לממש לדברים מאוד, דורות אחורה, צריך להעמיק ולהעמיק ולהעמיק, ואתה מבין פתאום שזה לא רק סיפורים שהיו בעבר, זה אני. זאת אומרת, הקיום, המציאות שלי בעולם, היא תוצאה של אברהם, יצחק ויעקב. שלב מאוד משמעותי בדרך, אבל זה לא נעצר שם. ואז האדם קולט, אם הוא זוכה, שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שכשכתוב בפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, כן? שהקדוש ברוך הוא יוצר אדם, בתוך היצירה הזאת, אני נמצא שם. זאת גאולה, זאת חירות, ברגע שהדבר הזה קורה, האדם יוצר מעבדות לחירות, וכמו שהביסיינקה מדבר על זה בספר הזמנים, אדם פתאום מבין שלא יכול להיות שאני אהיה משועבד. אני יצירה, אומנות, שהקדוש ברוך הוא יצר בכבודו ובעצמו, אני יציר כפיו. לא יכול להיות שאני אהיה משועבד לתאוות, או לבני אדם, או שאני אהיה עבד למשהו או למישהו. זה לא ייתכן, זה מופקה. זה לא יכול להיות במציאות, זה סתירה מוחלטת. כשאדם לא יודע מי הוא ומה הוא, הוא תקוע בזה שמה שהוא רואה עכשיו זה מה שקיים, או מקסימום הוא יכול לחזור אחורה ולחשוב שהוא בן של ההורים שלו, כן, אבל מה קרה לפני ההורים שלך? אז האדם יכול לקבל את העיוותים האלה שקיימים בבריאה ולקבל אותם כמציאות. אבל ברגע שאדם חוזר אחורה, 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 אל שורש הדברים, אל עילת העילות, סיבת הסיבות, בסדר? הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא כיוצר שלו, ומדובר פה על הבנה פשוטה, זה אני, זה לא איזה, כן, מין האדם, שזה כאילו אנחנו מדברים עכשיו על כלבים ועל חתולים. אני מדבר עליי, על עצם הקיום שלי, על המקום שלי בעולם, על התפקיד שלי בעולם. זה מביא את האדם אל החירות, שזה זכויות אדם וחובות אדם. בסדר? יש גם זכויות אדם וזה חשוב, אבל יש לא רק זכויות אדם, יש גם חובות אדם. זה גם דבר מאוד מחייב, זה תודעה מחייבת, זה הבנה שאני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אני מאוד חשוב, אני מאוד משמעותי ויש לי פה תפקיד. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותי לבטלה. עכשיו, הדבר הזה, עוד פעם, אני, זה תובנה מאוד חשובה, אבל התובנה הזאת בנויה על הרעיון של ייחוס. בסדר? את, מי שרוצה להגיע אל ההבנה ואל התחושה החירותית, החופש האמיתי, הגדלות האמיתית, להיות אדם, אדמה לעליון, אדם בצלם אלוהים, הוא צריך להיפתח לנושא של ייחוס. הוא חייב לעבור את המסלול הזה של הייחוס. יש איזה הרבה מאוד הרחבה, מרינאי מדבר על זה, עוד פעם, אני מדבר הרחבה, לקחת את זה למייסה, כן, מרינאי מדבר שכל דרך של דבקות וקשר לקדוש ברוך הוא עובר למשפחותם לבית אבותם, ומשפחותם זה לשון ספחי נינה, להתקשר, להתדבק, להגיע לדבקות לקדוש ברוך הוא, זה דרך לבית אבותם, לראות מאיפה באתי. השם ישמואל, וחזרנו עליו הרבה פעמים, אומר שזה העניין של בן סורר ומורה, בן סורר ומורה נהרג כי ההורים שלו כבר לא מאמינים בו, אז הם ניתקו ממנו את האפשרות שהוא יסתכל למעלה להורים שלו והתחבר על עד אברהם יצחק ויעקב, ולכן באמת ימות זכאי ועל ימות חייב, כי כבר אין לו סיכוי להיות זכאי, אין לו סיכוי לחזור בתשובה. אבל אם ההורים מאמינים בו, הם מחברים אותו חזרה, כי כל דרך שבה אדם יזכה לתשובה, לתורה, לאמונה, לעמוד בניסיונות, זה רק שהוא קשור לדורות שלפניו. יוסף רואה דמות דיוקנו של אביו בחלון, וכך מצליח להתחבר למעלה עד, כן, עד יעקב אבינו, ואז עומד בניסיון וכולי. בסדר, תמיד זה ככה, היסוד הזה. שימו לב גם יותם בן עוזיהו, דיברנו על זה פעם שיעור ארוך, על למה כל כך מזכירים גם בכוונות, מזכירים על כל הכוונות שאנחנו מכוונים, על דעת רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, ועל דעת רבנו יצחק לורי אשכנזי, ועל דעת רבנו שלום מזרח ידידיה שרבי, ועל דעת יותם בן עוזיהו. ככה מכירים את זה? תסתכלו בסידור הרשש, כל הזמן יש כל כוונות מכוונים על דעת יותם בן עוזיהו. מה הייחודיות של יותם בן עוזיהו? זה שיעור ארוך שהערכנו בזה. אבל מישהו אמר לי לאחרונה, פירוש שהוא שמע, שעוזיהו הרי מלך בחיי אביו, המציאה. נכון? המציאה היה בלחיש, ועוזיהו מלך בחיי אביו. אז היה פה איזשהו נתק מהקשר שלו, זלזול באבא, יוצר נתק בקשר לדורות הקודמים, וממילא לחירות האמיתית, לקדושה האמיתית. יותם בן עוזיהו, עוזיהו הצטרע, ישב בבית החופשית, וכל השנים שהוא ישב שם, למרות שהוא לא ניהל את המדינה, יותם שמר על הכבוד של אבא שלו. ובזה חיבר חזרה את הקשר לכיבוד הורים, עד אברהם יצחק ויעקב, והדבקות בקדוש ברוך הוא בשלמות, ולכן יותם בן עוזיהו הוא הסמל של זה. אמר שהוא אומר שהוא סבל איסורים, יש כמה פירושים, אני באמת לא נכנס לזה כרגע, אבל יש פה יסוד מאוד גדול, והיסוד של לבנות את עם ישראל, זה היסוד של הייחוס. הביטוי של היסוד של הייחוס, זה פשוט כיבוד אביהם, כפשוטו, בסדר? כשאדם מתנקר לאביו ולאמו, הוא חותה חלק מאוד משמעותי בנפש שלו, וחותה חלק מאוד משמעותי בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. יש, אם אבא ואמא בחיים, אז לכבד אותם כמו שכתוב בהלכה. לאחר פטירתם, להגיד קדיש בשבילם, ברכות, מה שנהוג, מה שצריך, כל מצווה שאדם עושה, ינחת רוח להורים שלו. ולפעמים, במצבים קיצוניים, שיש מצב שאי אפשר להיות בקשר עם ההורים, כי זאת לצערנו הורות רעילה, והיא מזיקה לילד, אז לאהוב אותו מרחוק. לאהוב אותו מרחוק, זה אומר לא, אולי לא להיות בקשר איתו, או רק בדיוק כמה שצריך ולא יותר, אבל להתפלל עליו. להגיד בשבילו כל יום כמה פרקי תהילים. כי הקשר של אדם אל ההורים שלו הוא קשר מוכרח בשביל ההתפתחות הנפשית שלו, בשביל הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, בשביל היכולת שלו לקדושה, בשביל החיבור שלו לייחוס, בשביל להיות קשור לאברהם יצחק ויעקב, ובשביל להיות אדם בצלם אלוקים. פשוט זה מוכרח. אז לכן, בסדר, אני באמת לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה הזאת, היא סוגיה מאוד רחבה, אבל בוא נראה באמת איך שהסוד ישרים מעמיד לנו פה את הסוגיה הנפלאה של הייחוס. אומר, ייחוס הוא תקיפות עצום שיש לישראל בשורשם. הוא אומר, שימו לב שהגמרא, כשהיא מדברת על העניין של הייחוס, אז היא מסמיכה לזה, שכן, שרב מלמד את תלמידיו פעם בשבע שנים, או פעם פעמיים בשבע שנים, את העניין של המשפחות המיוחסות, ואז מיד ממשיכה הגמרא ואומרת, שגם את העניין של שם המפורש, גם כן מלמדים פעם בשבוע או פעם בשבע שנים. זאת אומרת, הגמרא משווה את העניין של הייחוס לעניין של שם הוויה, שם המפורש, אמירה של שם המפורש. אומר הסדישורים, וזהו העניין שמסמיך הגמרא בפרק עשר יוחסין, עין א' ומד' א', התגלות ייחוס משפחות והתגלות שם המפורש. זאת אומרת, גילוי, הגמרא כאילו אומרת את אותם תנאים, נכון? זה הלשון של הגמרא שם. הנה. החכמים אוסרים אותו לבניהם ותלמידיהם פעם אחת בשבוע או לפעמיים בשבוע, מדבר על הייחוס, משפחות שנטמעו. הרי נינוזים, אמר רבא, שם עומר רבי בר בר חונה עומר רבי יוחנן, שם בן ארבע אותיות, חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבוע ואמר לו פעמיים בשבוע. אמרת הגמר מסתבר שפעם אחת בשבוע זה שמי לאוילום לאלם כסיב זה, והגמר אומרת לו כשאני נכתב אני נקרא י' ק' א' ד' בראשון היו מוסרים אותו לכל אחד ולא מוסרים וכן מוסרים. זאת אומרת הגמרה ממש תוך כדי הדיון על ייחוס מדברת על המסירת שם המפורש. אז אומרים, מה הרמז פה? מה מגלים לנו בדבר הזה? אומר סיד ישורים, שניהם עם עניין אחד, כי התגלות שם המפורש הוא ההתגלות הדעת להבריאה, איך שהיא דבוקה תמיד במקור שורשה התברך. תחשבו שנייה על המשמעות של שם הוויה. שם הוויה זה, אנחנו לא אומרים את זה, אבל כשזה אמור להיאמר כמו שזה נאמר בסידורים, תחשבו רגע בראש, זה יוד קי וו קי בניקוד שווח עולם קמץ, זה בעצם המשמעות של המילה, זה מהווה את העולם, הווה נמשך, מהווה את העולם בכל רגע ורגע ברציפות. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם פעם שם אי אז לפני כך וכך שנים, אלא הוא מהווה את העולם בכל רגע. בסדר? היסוד הזה הוא היסוד של החירות, וכמו שדיברנו בהרחבה גדולה, שהמאבק על שם הוויה בשיעור על פרי אורץ, פרשת בוי. בסדר? שם דיברנו בהרחבה גדולה על העניין הזה, שהמאבק של פרעו שמוכן לקבל את שם אלוקים, אבל לא מוכן בשום אופן לקבל את שם הוויה, מי הוויה אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח. זאת אומרת, מה הבעיה? יש לך 300 אלף אלילים, אז יש 300 אלף ואחד. נו, מה הסיפור הגדול? אלוקים אתה מכיר, שיש לו שם נוסף הוויה, זה לא. מה? עכשיו, משה אומר את האמת, אבל פרעו הוא הרי שקרן, אז מה האינטרס? אם פרעו לא מוכן לקבל שם הוויה, ברור שיש אינטרס מאחורי זה, נכון? זה לא שהוא מאמין פנאטי, כאילו באמת בתמימות. זה פרעו זה אינטרסים, זה די, זה שקוף מדי, כן? זאת אומרת, יש לו פה עם של עבדים, ואם הוא יכיר בשם הוויה, הוא יצטרך לשחרר אותם. ואם הוא מכיר בשם אלוקים, לא. אבל יש שם הוויה, כן. העניין הוא מאוד פשוט. בדיוק מה שדיברנו מקודם עם הייחוס. בסדר? מה הייחוס מגלה? שהאדם הזה, שנמצא פה מולנו כרגע, נוצר ונברא ונעשה בהשגחה פרטית. שהקדוש ברוך הוא בחר בו ומחיה אותו. זה כל הסיפור של פסח, נכון? בני בכור ישראל פסח, כמו שאמרנו, וזה העניין של הייחוס. יש פה אדם בצלם אלוקים, יש פה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אדם בצלם אלוקים, אין לי שום זכות לשעבד אותו. אני לא יכול לנופף במוסריות והזכות והצדק שיש לי, כי אני איזה בן אלוהים, יצאתי לי מהיאור, או אני צאצא של השמש, או של לא יודע מה, ולכן יש לי זכות להשתעבד בכל הג'וקים האלה, ותכבד העבודה על אנשים ויעשו בה, ועל ישעו בדברי שקר, כן, של הדעת של משה רבינו, שמספר להם מי הם באמת. בסדר? הם כולם עבדים שלי, ובשביל זה הם נוצרו, נבראו ונעשו, לא מציק לי, אין לי מוסר שיציק לי בלילה או איזה מצפון. הכל טוב, הכל תקין. ופתאום אתה מגיע עם רעיונות שאתה מספר להם על הייחוס שלהם, שאתם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, ואתם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואתה בא ואומר לי, יש הוויה שמהווה את העולם בכל רגע, וכל אדם שאתה רואה פה, הוא בורא אותך ברגע הזה, והוא בורא את כל מי שנמצא פה ברגע הזה, ואם הוא חפץ באדם הזה שנמצא פה, אין לך שום זכות לשעבל אותו, והוא לא צריך לשמוע בקולך. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא הגילוי של יציאת מצרים, בסדר? אחר כך, יש עוד גלויות, אבל הגלויות האלה כבר היו שונות. כשיהודי היה בשואה רחמנה ליצלן, ובא נוגס הנאצי והכריח אותו לעשות משהו, והוא עשה, זה כי הוא פחד מהמקל. הוא לא חשב בתוך ליבו, תשמע, זה מה שצריך להיות. מה פירוש? הוא שליח של אותו נאצי אכזר שיושב לו בברלין, שאני לא רוצה להזכיר את שמו בשיעור תורה, ואם הוא אמר, אז אני צריך לעשות. זה היה במצרים. במצרים הם באמת האמינו שאם פרעה אומר הם חייבים לציית, כי הוא המלך. אנחנו מדברים לפני החידוש העצום שהקדוש ברוך הוא גילה לעולם ביציאת מצרים, שכל בני האדם נבראו שווים ועומדים יחד מול הקדוש ברוך הוא. הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד בראנו, פסוק במלאכי, כן? פרק לפני ההפטרה הזאת של וערבה. והגילוי הזה של יציאת מצרים יצר את זה של, נכון, הוא אולי נמצא כעת בשבי חמאס, ואם אומרים לו לעשות משהו אז הוא עושה, אבל הוא לא חושב שסינואר מחייב אותו. והוא לא חושב שהנאצי הזה, החמאסניק הזה, מי שנמצא פה, יכול להגיד לי ואני באמת מחויב לעשות. אני עושה כי אני לא רוצה לקבל מכות, אבל כי אני חכם, אבל לא כי הוא צודק. בסדר? יש פה הבדל מאוד מהותי, וזה נקרא חירות עולם. זאת אומרת, מהרגע שהידיעה הזאת קיימת בלבבות, והיא בוערת שם, יכול להיות שיעבוד, חיצוני, שיעבוד במקרה, לא שיעבוד בעצם. בסדר? לא שיעבוד באדם עצמו. במצרים, לפני הסיפור של הדעת שמשה רבינו הכניס להם, לא הכירו את שם הוויה. לא חוו את התודעה הזאת של הקדוש ברוך הוא יצר אותי, והוא יוצר אותי, והוא חפץ בי, ולכן אני עומד לפניו, ואין אף אחד אחר שיכול להגיד לי מה לעשות. התודעה של חירות אמיתית פנימית לא הייתה קיימת. והיא מגיעה לעולם בדרך של ייחוס, בסדר? תסתכל מאיפה באת, בצלם אלוקים הקדוש ברוך הוא יצר אותך, וממילא אתה עומד פה, וזה בא לעולם בדרך של גילוי של שם הוויה. ולכן פרעה את כל הכוחות שלו אוסף להילחם נגד שם הוויה. זה הולך לסלק ממנו עם של עבדים, זה הולך לסלק ממנו את הזכות להיות המצפן של המוסר, שמה שהוא אומר צריך לעשות, וכולם מחויבים לזה. וזה המלחמה הגדולה שקורית אז, והדבר הזה, ההתגלות שם המפורש, או שניהם הם עניין אחד, יחד עם עניין הייחוס, כי ההתגלות שם המפורש הוא התגלות הדעת להבריאה, איך שהוא דבוקה תמיד במקור שורשה התברך, שהוא בורא אותה עכשיו, לעושה ההורים גדולים כלום חסנו, נכון? ואתה מחיה, אז כולו מחיה בכל רגע. וזהו גם כן עניין התגלות, הייחוס, משפחות. בסדר? זה גם עניין הייחוס, כי מיום שנגנז ספר יוחסין אומרות הגמר בפסוח עם סמך בייס עומד בייס, תשש כוחן של חכמים וכהם מאור עיניהם כדי איסו בגימורת. זאת אומרת, כשיש ייחוס וייחוס, ספר ייחוס, זאת אומרת, מדויק שאנחנו יודעים את הייחוס שלנו עד הדעם הראשון, זה היה יותר חזק אצלנו, החוכמה והידיעה הפנימית. היום אנחנו יודעים שאנחנו צאצאים של האדם הראשון, אבל גם לא יודעים בדיוק איך. והדבר הזה מאוד מחליש. בסדר? ברגע שהסתלק ספר הייחוס ולא יודעים את הפרטים שלו, תשש כוחם של חכמים וכהם מאור עיניהם. יש כאן ירידה מסוימת בגילוי של הייחוס. אבל מהתגלות ספר יוחסין נמשך כל התקיפות, כעניין שמצינו בגמרא, הוא מביא עכשיו דוגמה מעניינת, והוא מחדד נקודה שכבר הזכרנו אותה מקודם פעמיים, הנקודה של כשהקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון, הוא לא חשב רק על אדם הראשון ווואו, אחר כך קראו תוצאות שהוא לא תכנן. ברור לנו שלא, נכון? זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא תכנן גם את כל התוצאות של אדם הראשון שיבואו לעולם. בסדר? עכשיו, הדבר הזה, זה בעצם התגלות ספר הייחוס. גבי סמיכה, אתם אפילו מוטים, אתם אפילו מזידים. זאת אומרת, כשמשה רבינו סומך חכמים, אז הם מקבלים כוח של אפילו מוטים, אפילו מזידים, לגבי קידוש החודש. כי אם היה חס ושלום טעות בהנסמך, היה עולה זה הטעות על הסומכו. זאת אומרת, אם יש מישהו שסמך אותו, אדם צדיק. ועכשיו בפועל, הנסמך, התלמיד, טעה. מי השם בטעות הזאת? גם אתה טועה בעצמו, אבל גם מי שסמך אותו. למה לא צפית שזה עלול לקרות? היית צריך לבחון אותו יותר כדי לדעת איפה הוא באמת נמצא. עכשיו בואו תעבדו רגע בראש של ייחוס. זאת אומרת שלא רק הסומך יש בו איזה חיסרון, גם בסומך של הסומך יש איזשהו חיסרון. כי אם הוא היה מודע ברמה כזאת שהיה נותן לסומך את כל המידע עד הסוף, אז גם הסומך לא היה סומך מישהו שיגיע לטעות, אוקיי? ופה אתה יכול לעלות הלאה והלאה והלאה והלאה. זאת אומרת, הטעות מגיעה לסומך שסמך תמיד שאינו הגון, וכן למעלה, לסומך את סומכו שסמך שלא כהוגן, ומאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין, היה הטעות עולה עד משה רבינו עליו השלום. ובמשה רבינו עליו השלום בטח אין שום טעות, כי הוא נשמח מה שמתברך, כי נכסיב וסקותי כפי עליך, אז הקדוש ברוך הוא סומך אותו. והיות והקדוש ברוך הוא סומך אותו, חייב להיות שבמקום מאוד עמוק, כן? אבל חייב להיות שאפילו בדבר שקורה עכשיו על ידי הנשמח הזה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטים, אתם אפילו מזידים, הקדוש ברוך הוא איכשהו מסכים לזה. עוד פעם, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהטעות תקרה. בסדר? ואסור לנו ללכת אחרי הטעות הזאת, כי בפועל זה טעות, למרות שבקידוש החודש כן עושים את זה, תוספות וזה, כן, דיברנו על זה בפרשת החודש לפני שנתיים בהרחבה גדולה, על ההגדרות המדויקות, אבל המור וטייסס על כל הסוגיה הזאת, אבל בגדול, יש אולי, עכשיו אתה לא אמור ללכת אחרי הטעות, אבל הטעות הזאת היא לא טעות מוחלטת, היא חלק מהתכנון האלוקי הגדול. בסדר? עכשיו הוא אומר, זה והטעות, משה רבינו בטח אין שום טעות, וממילא הוברר שאין שום טעות אף כשתעבור הסמיכה דרך כמה מדרגות לזה, ואתם אפילו מוטים, כי בטח אין בהם שום טעות. טוב, העניין הזה לגבי סמיכה, וקידוש החודש, שזה גם קשור לעניין של פסח, אבל לזהו אתם אפילו מוטים. וככה הוא עניין הייחוס. כי כשנתגלה הייחוס, זאת אומרת, יש מצב שהייחוס לא גלוי, ואז אנחנו רואים מול העיניים עיוותים. אבל אם הייחוס מתגלה, אז יכיר כל נפש מישראל איך שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה ייחוס. ייחוס זה כשמתגלה לאדם שהוא באמת יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ומזה ההתגלות נמשך לאדם כל התקיפות. עוצמה פנימית, ידיעה פנימית, הוא יודע איפה הוא נמצא, הוא יודע מה הוא ומי הוא באמת, להכיר, ואז הוא מבין, שאפילו ראו שטוב ודברנש לא ימסעבד. למה? כי אם אני באמת בן אברהם, יצחק ויעקב, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין בי דבר מיותר, ואין בי מחשבה מיותרת, וכל דבר שאני נמצא, גם אם אני נמצא בעומק תרעומת, בעומק של בלבול גדול מאוד, זה בשביל מחשבה טובה שתתגלה מתוך הבלבול הזה, והיא לא תובד לנצח. זאת אומרת, יש בחיים שלנו כל מיני מצבים פחות ברורים, אבל כשאדם מבין שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מבין שזאת יצירת אומנות, שאולי אני באמת לא מבין באומנות מודרנית, אבל זאת יצירת אומנות, יצירת מופת, והבעל היצירה, היוצר ברוך הוא, חתום על היצירה הזאת. ולכן חייב להיות שיש פה משהו גדול שקורה באיזושהי מחשבה שקרתה בדבר הזה, והיא מביאה לבירור עליון, למשהו מאוד קדוש שקורה דרך הדבר הזה. ובהערת זה היום נתעורר אותו הכרה. יש סגולה מיוחדת בזמן הזה של ערב פסח שחל בשבת, שמתגלה שקדושתם של ישראל היא יותר מקדושת השבת, ולכן מקריבים קורבן פסח, שהוא בעצם מגיע מצד ימי החודש שקודשו על ידי ישראל, דוחה שבת דקביה וקיימה. והדבר הזה מגלה שיש פה אור של ימי קדם, שהוא למעלה מהימי עולם, אור של עתיקה. האור של עתיקה, סלישון מדבר על זה, על סיפור יציאת מצרים, שהוא מתגלה בסיפור יציאת מצרים, האור הזה של עתיקה, בסדר? יש פה את האור גדול מאוד שמתגלה ביום הזה, והוא מגלה לנו שאפשר לגלות אותו בכל מיני אופנים של ראשית בתוך חלקי החיים, בסדר? בתוך דברים בחיים שיש בהם בליטה, אתה יכול לראות את אור השם, בתוך האלם אפשר לראות את אור השם שמתגלה פה. כשהאדם עוצר לרגע, מתבונן לעומק, מעמיק יותר ויותר ויותר בסוגיה, העמקה בסוגיה תגלה לו את הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה. וכשהאדם מעמיק בסוגיה של עומק החיים, ומעמיק בחיים ומבין אותם, באיפה באתי, מה אני עושה, מה עובר, מה הסיפור כאן בדיוק, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא נגדו לנוכח, ואז כל החטאים הופכים להיות זכויות, כי הוא הופך להיות נוכח מול השם, זו תשובה מאהבה. והייחוס שלו מתברר כשהאדם מעמיק בדברים. ויש כוח גדול בערב פסח שחל בשבת לגלות את אור הייחוס. ואז ממילא גם התרעומת מתבררת כדבר קדוש ומיוחד שמגלה שמעולם לא היה פוחת, אלא היא תמיד הייתה עם בעלה ולא עם איזה מלאך רב חובל מכוער. וכל הדברים האלה מתחברים יחד, זה התיקון של ואורבו להשם ינחס יהודו וירושלים, בגדול זה אור של פסח כל שנה ושנה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בפסח שחל בשבת, שמפעם לפעם יש לנו את ההזדמנות לראות את האור הזה בגלוי ממש, לתפוס בזה ולהמשיך את האור של פסח, לראות איך הקדוש ברוך הוא מדלג ומציל כל אחד מישראל ובוחר בחיים של כל פרט מישראל בשלימות. ומשם לראות את שם הוויה שמהווה את העולם, שפרעה לא מוכן לקבל, אבל אנחנו יודעים כי אין כמו איני בכל אורץ, וכל הסיפור של יציאת מצרים בא לגלות את שם הוויה, ולגלות את הייחוס שלנו כאברהם, יצחק ויעקב, ולעמוד כבני חורין, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, בגאולה פנימית שמובילה לגאולה חיצונית עד הגאולה השלמה.